ב-103 FM. ורדה רזיאל ז'קונט. 103 FM.
רדיו 103, ערב טוב. אנחנו כאן עם האורח שלנו. לפני כן, כמובן, נגיד שהמפיקה מלי בנימינוב והאחראית הטכנית מעיין לויטין ועל הדיגיטל יעל טלמן. והאורח שלנו, פרופסור גידי רובינשטיין, גם פסיכותרפיסט וגם איש אקדמיה, אתה כתבת ופרסמת ספר ושמו בין בושה לגאווה, והכותרת המשנה היא פסיכותרפיה חיובית בגברים הומואים וביסקסואלים. אז ערב טוב לך, תודה שהגעת. גידי, פרופסור גידי רובינשטיין, אני אשאל אותך שאלה, תראה. בהתחלה אני ראיתי ספר, אני אמרתי, רגע, העניין של הומוסקסואליות, של הומואיות, של להטאב, שם חדש, להטאב, הוא כל כך על השולחן, כל כך הרבה מדברים על זה, כל כך הרבה, יש על זה המון. מה חדש, מה חידשת, וגם אני אשאל יחד עם זה, למה ש... האם כתבת את זה רק להומוסקסואלים, ללהט"ב, או לאוכלוסייה להטרוסקסואלים?
קודם כל כתבתי את זה למטפלים הטרוסקסואלים, שבמשך השנים, במיוחד בתחילת הקריירה שלי, דרך, גם בשיחות איתם, אבל בעיקר דרך מטופלים או... פליטים של אותם מטפלים, הגיע אליי, לא, שם לא יפה, בורות, בערות, עצומה, בקשר לנורמות שמקובלות בקרב, בעיקר גברים הומואים וביסקסואלים. אחת הדוגמאות הבולטות זה למשל, מן המפורסמות, כן, כמו שאומרים, זה שסקס בפגישה, בדייט הראשון, הוא מאוד נפוץ. זאת הנורמה. יש חכמולוגים שמנסים לדחות את זה לדייט השני, כדי שיצא מזה קשר, בדרך כלל זה לא עובד.
כאילו, זאת הנורמה המקובלת.
זה השכיח, כן.
אגב, אני מרשה לעצמי, כיוון שאמרת את זה, אני פותחת את ספריך, ואני קוראת שתי שורות ממנו, בלבד.
אוקיי.
אז ככה, לפי ההלצה, גברים הומואים נכנסים למיטה כבר בדייט הראשון. ואילו נשים לסביות באות אליו עם מזוודותיהן ועוברות לחיות מיחד תחת אותה קורת גג. אז זאת ההלצה, וזו כמובן הסטריאוטיפ.
אני חושב שההבדל, וכדי לשמור על ההבדל הזה לאורך כל הדרך, הוא לא כל כך בין הומואים לבין הטרוסקסואלים, או בין נשים הטרוסקסואליות ונשים לסביות, כלומר ההבדל חוץ מהנטייה המינית, ההבדל הבסיסי יותר הוא בין גברים לנשים. עכשיו אני רוצה להפנות אותך לספר ותיק של קארל גיליגן,
כן.
בכל שונה משנת 1974, ושם היא אומרת ללא כחל וסרק שגברים... מתעניינים הרבה יותר במראה חיצוני כאינדיקטור ל... או כנבאי, כפרדיקטור, להאם הקשר יצליח או לא, ואילו נשים מחפשות בקשר ביטחון ויציבות.
שיהיה מפרנס טוב.
לא שיהיה מפרנס, הן מגדירות את עצמם, לפחות כשהיא כתבה את זה, את ה... מראשונות הפסיכולוגיות הפמיניסטיות בארצות הברית, מגדירות את עצמם דרך היחסים. עכשיו, זאת על הצעה, אבל היא יותר רלוונטית להבדל בין גברים ונשים. אני כתבתי, הדבר הראשון שעמד לנגד עיניי זה מטפלים מטרוסקסואליים, שלא היו מסוגלים לתת טיפול רגיש תרבות. Sensitively culturally, cultural therapy. זאת אומרת, מה זה טיפול רגיש תרבות? שהמטפל אמור לדעת מה מאפיין את המגזר, את הקבוצה התרבותית, האתנית, המיעוט שממנו בא מטופל, לעומת החברה הכללית. והרבה מתבלבלים, ומה שהם לא מכירים, זה כאילו הייתי מתייחס לכל החרדים והדתיים, כאילו יש להם OCD. נכון שה-OCD שם הרבה יותר שכיח, אבל כאילו...
אתה מתכוון לומר, כאילו, אני לא יודעת אם כולם זוכים מה זה OCD?
הפרעה תורדנית, כפייתית, אובססיון על קומפלסיב...
לריטואלים, לתקסם.
כן.
כלומר, ההכללה הזאת, כמו שהיא לא נכונה לגבי דתיים, אתה אומר, היא לא נכונה.
היא די נכונה לגבי דתיים, אבל היא נובעת מזה שהם, יש להם הרבה הרבה מצוות ותקסים, ואז הם בסיכון יותר גבוה לפתח את ההפרעה הזאת. אז לא, אני הזכרתי את הדייט הראשון, מכיוון שהתייחסו לזה כהפרעה, בעיניי אגב זה נפלא, כי בסקס במיוחד, בקשר זוגי, איכות הסקס, זה הפוליגרף של היחסים. זה לא שיחות יחסינו ושיחות תרבותיות, אלא...
אז כאילו, יאללה, בואו נראה מההתחלה...
אני לא יודע אם זאת המחשבה שלהם, זה נובע מאינסטינקטים, אבל לאורך זמן, זה אינדיקטור מצוין אם הקשר עובד או לא, כי שיחות על ניטשה אפשר לנהל עם כל אחד.
תראה, גידי רומישטיין, פרופסור גידי רומישטיין, אתה כתבת את הספר הזה, כי אתה מבין שעדיין עם כל זה שהנושא, הוא לא מה שהיה, עדיין יש המון בורות.
אוקיי, אני אגיד רק למי עוד מיועד הספר, הוא מיועד כמובן גם לגברים ההומואים עצמם, ששוקלים או לא שוקלים לפנות לטיפול ומתעניינים, גם לבני משפחותיהם, שזה מקור טוב לראות מה קורה בעולם הזה, ולראות שיש בו גם קשרים זוגיים והסדרים של תאים משפחתיים חדשים, וגם לציבור הרחב כהשכלה כללית, ובעיקר כניסיון, הייתי אומר, נואש אפילו, למגר זו מילה הרבה יותר מדי גדולה, אבל להפחית את ההומופוביה.
אוקיי, תראה, ההגדרה ניסיון נואש למגר את ההומופוביה, אני חושבת שגם אני כשאני קראתי את ספרך, זה בעצם מנצנץ כמעט מכל עמוד, למרות שאני רוצה להגיד בצד, שאתה נוגע בכל המושגים הפסיכולוגיים ושיטות הטיפול הפסיכולוגיות החשובות, אז כך שהספר נותן... המון השכלה כללית, אבל גם נכנס לפרטים של בואו נבין על מה אנחנו מדברים. אז אני כמובן אשאל אותך על דברים שאותי עניינו, כי הספר מלא חומר ולא נקיף אותו. בואו נדבר על הרצף. אתה עוד שחקת כשאני הזכרתי את זה, לפני שנכנסנו לאולפן, סולם קינסי של הומוסקסואליות.
אוקיי, אז רק אני אסביר בחצי מילה מה זו הומופוביה. הומופוביה זה פחד אירציונלי מהומוסקסואליות ומהומואים.
זה לא רק פחד. לא?
זה פחד.
אני מרשה לעצמי להגיד, בתור מי שמכירה הומופובים, אני מכירה, אני נמצאת על ידם. זה לא פחד.
הם לא חשים את זה כפחד. יש ביטוי אחר, anti-gay attitudes, אם את רוצה להיות לגמרי, זאת אומרת, עמדות נגד הומואים.
כן, זה אפילו סלידה. זה... סלידה מהרעיון. איזה אנטי רגשי, לא רק חרדה, אתה אומר כאילו פוביה, הומופובים. אני חושבת שהביטוי הוא לא נכון. זה כמו אנטישמיות, נו? אנטי-הומואיות, אבל רגשית, בסיסית, כל כך עמוקה, שהיא מעבר לחרדה.
אז אוקיי, למה אני יכולתי גם להשתמש בעמדות נגד הומואים?
עמדות נגד הומואים גם ביטוי טוב, אוקיי.
זה הקצה ההתנהגותי, שהוא אגב לא רק עמדות, הוא נע כמו שאמרת, לעג, בעיקר לעג למה שקרוי נון-קונפורמיות מגדרית, או אם אנחנו מדברים על גברים, אז על ביטויי נשיות בהתנהגות של גברים, דרך נידוי, ועד פשעי שנאה שאנחנו יודעים להם עד היום, והם כוללים גם רצח, כולל ב-2009 בארצות הברית.
רק רגע. אז יש לי עוד שאלה בקנה, שהיא תבוא אחרי הרצף. רגע, נטייה לבין המגדר שלך, או שלך, היא בהכרח קשורה עם התנהגויות שלא שייכות למגדר? זה לא בהכרח נכון. וזאת שאלתי אליך.
אוקיי, אז יש מחקרים מאוד רציניים, מדגמים מאוד גדולים ומייצגים, שמעידים על כך ש... לא יודע אם להגיד לצערי או לא לצערי, שהסטריאוטיפים נכונים. זאת אומרת, אם לוקחים מדדי גבריות שונים, גם מדדי אישיות, כמו תכונות שנחשבות גבריות או נשיות. Okay. אבל אם את רוצה להיות ממש קונקרטית, גם כשלוקחים מקצועות, עיסוקים ותחביבים, הומואים עוסקים, הומואים ולסביות, עוסקים בתחביבים שהרבה יותר מקובלים בשכיחותם למין האחר. למשל, ניקח את הדוגמה המבורכת, לדעתי, שמברך עליה, שיש גנים בתל אביב שהורים הטרוסקסואליים, וחשוב להגיד את זה, שולחים את ילדיהם, לא לגננת, אלא לגנן ילדים.
כן, מנהלים... שזה מקצוע נשי, ואתה אומר שיש יותר הומואים?
אני לא אומר שהמקצוע הנשי, המקצוע הוא מקצוע, אני מגדיר את זה מספרית, מקצוע שהרוב המכריע בו, שעוסקים בו, הם נשים. וכנה לגבי מורים בבתי ספר יסודיים, עיצוב, הלוואי שכל ההומואים היו כמו מיקי בוגנים, שלא מתביישים בזה, ובאמת עם רקע פריפריאלי, מותר להגיד, כמו שלא, זה באמת דרושות תעצומות נפש אדירות.
אתה יודע מה שקורה? אתה מדבר על משהו, וכבר אני, סליחה, בוערת בי השאלה הנוספת, כשעוד לא ענית לי על עניין הרצף. וזה, אתה עכשיו דיברת על מישהו שהוא באופן מוחצן חי את חייו, ואני התכוונתי בין השאר לשאול אותך, מי בריא יותר נפשית? Okay. אלה שבארון ואלה שלא בארון. אבל אני יודעת, אני כל הזמן משסעת לא, אני, אותך.
נגיע לרצף.
אוקיי.
Okay. נגיע לרצף כי הדבר הכי חשוב, שהיה חשוב לי לומר בספרי, שלמרות שהנטייה המינית עצמה היא כבר לא נחשבת הפרעה נפשית, עדיין בקרב אוכלוסיית הלהט"ב, אגב, הכינוי, הקיצור המלא הוא להט"ב קוף ואלף, גם קווירים וגם אמיניים, זה הגדרה של האגודה. אבל לענייננו, הפסיכופתולוגיה, ההפרעות הנפשיות לסוגיהן, מחרדות דרך דיכאון וניסיונות, מחשבות אובדניות ומעשים אובדניים, שכיחים עד היום פי 3-4 בקרב להט"ב, מאשר בקרב הטרוסקסואלים. עכשיו, כשחקרו למה, כששאלו את אותם נבדקים על ילדותם, מסתבר שגילויי ההומופוביה נגדם, גילויי הלעג, הנידוי, ועד כדי פשעי שנאה, למעשה ליוו אותם משחר ילדותם.
אני רוצה רגע להגיד לך, פרופסור גידי רובינשטיין, שאני הייתי בהרצאה של פסיכולוגים, לפסיכולוגים, הרצאה שהייתה אמורה להיות של מומחים ולמומחים. ואני יצאתי מהרצאה באופן הפגנתי ובגועל נפש, בגלל ש... תראה, זה לא היה לפני 100 שנה, נכון? אני יצאתי מהרצאה, כי היה שם ניתוח של אישיותו, מה מאפיין את האישיות של ההומוסקסואל. והניתוח היה ניתוח שלילי, פשוט זורק חרה, וזה היה... אני לא יודעת, זה היה לפני לא כל כך הרבה שנים.
רציתי כלומר, לשאול אותך מתי, כן.
זה היה, אתה יודע מה? בשנות ה-90. זה לא, לא מזמן. הניתוח היה המקצועי, היה של אינפנטיליות, שלא עברו את השלב, ה-whatever.
נפל לי.
שמם ניסה, אגב, שמו של פרויד, ניסה בפיהם, ואתה בספריך, אני מהר מהר אומרת, שפרויד עצמו כתב לאימא של הומוסקסואל, שזאת נטייה שאי אפשר להתווכח איתה.
והוא כתב באותו מכתב שאני תרגמתי אותו לראשונה, לפני המון שנים בפסיכואקטואליה, הביטאון של הסתדרות הפסיכולוגים בארץ, הוא כותב, אין לסווגה כהפרעה נפשית. ב-1935, והוא גם הניח את היסודות בזה, לפסיכותרפיה חיובית או אפירמטיבית, כלומר כזאת שעוזרת לאדם לקבל את הנטייה המינית שלו, בכך שהוא אמר, המטרה של פסיכואנליזה היא להפוך את האדם לשלם יותר עם עצמו, לפחות נאירוטי, לפחות חרד, בלי קשר לנטייתו המינית, ואת הנטייה המינית הוא בפירוש כתב שברוב המכריע של המקרים זה לא ניתן לשינוי. אחרי זה פסיכיאטרים אמריקאים בעידן מקארתי
השתמשו לרעה.
כן, מיסיוז.
נשאו את שמו של פרויד, ואני אומרת, זה הגיע גם לארץ, והניתוח המאוד מאוד מבזה, ולא מקצועי, אבל הוא ניסה בפיהם של פסיכולוגים ישראלים, וקהל גדול שהיה שם באולם, לא קמו, לא זרקו ביצים רקובות, לא התלוננו, הקשיבו להרצאה שהיא בעצם ביזוי, לא מקצועית, אבל זה מה שהיה להגיד על הומוסקסואליות. מטעם איגוד זה היה רשמי ופורמלי. כלומר, הומופוביה או שנאת הומואים היא שוכללה גם על ידי המקצוע שלנו.
לא, תראי, היו... פרויד, כמו בחיים, יש תיאוריה ויש פרקטיקה. מבחינה תיאורטית, נכון שפרויד ראה את זה כקיבעון, בשלב הפעל השלישי מתוך חמישה שלבים. לא, אבל חשוב להגיד את זה, כי זה לא לגמרי על ריק. אבל חשוב גם להגיד שהוא ראה את זה כהפרעה קלה יחסית, נאירוטית, לא פסיכוטית שיש בה ניתוק מהמציאות, ולא כהפרעת אישיות. אבל כשהוא פונה לאימא, שפנתה אליו כדי לשלוח את בנה לטיפול, הוא מדבר בגובה העיניים, כמו שצריך לדבר אל מטופל. על כל פנים, השורה התחתונה זה שהוא גם... יצא נגד אותם פסיכיאטרים אמריקאים.
אוקיי, בוא נחזור, גידי, אם נצליח לפני הפסקה שלנו, אבל בקצרה ובנמרצות, אנא, תן לנו את סולם קינסי, כלומר שהומוסקסואליות היא לא בינארית, היא משיכה לאותו מגדר, או רצון להתחתן עם בן אותו מגדר, היא לא בינארית, בוא תיתן לנו את הסולם.
אוקיי,
קצר ומהיר.
אז קינסי עשה מחקר על נשים, מחקר על גברים, מחקר על נשים מ-1948, מחקר על גברים, מחקר על גברים ב-1948, מחקר על נשים ב-1953. אמנם לא מדגם מייצג של אמריקאים, אבל זה היה המחקר הראשון שנעשה על אוכלוסייה לא קלינית, כלומר לא על מטופלים, כמו שהפסיכואנליטיקאים עשו בשנת 1962, שישבו מטופלים כאלה למטופלים כאלה, ביניהם...
אוקיי, אז מהו הסולם?
הסולם, קודם כל, מצא שבמשך חייהם, גם גברים וגם נשים, היו להם תקופות, הוא מחלק את זה לתקופות חיים שונות, שבהם הם קיימו יחסי מין, שנעו מיחסי מין מזדמנים ועד קשר קבוע, עם בני מינם. וזאת הייתה מהפכה גדולה, כי... 10%, אגב, שאוהבים לצטט ש10% מהאוכלוסייה הם הומואים ולסביות וכדומה, זה לא מדויק, זה ל10% הייתה לפחות התנסות אחת עם בני מינם. ואז הוא יצר סולם לפי השכיחות באותם ימים, סולם שאגב עד ימינו משתמשים בו.
כן.
ונמצא שיש יותר ויותר הומואים ולסביות, ויותר ויותר בדרגות הביניים, סולם שנע מהומוסקסואליות מוחלטת להטרוסקסואליות מוחלטת, וביניהם חמש דרכות של ביסקסואליות. כלומר, יותר נמשך לנשים מאשר לגברים, יותר נמשך לגברים מאשר לנשים, נקודת אמצע.
אני הכרתי למשל, מתאהבת בנשים, אבל נמשכת מינית לגברים. רוצה לשכב עם גבר, אבל מתאהבת באישה. או אנשים שבאיזשהו שלב שחייהם התחתנו, קיימו חיים הטרוסקסואלים לכאורה הכי רגילים בעולם, ויום אחד התאהבו, הוא התאהב בגבר, או היא התאהבה באישה. בין הפציינטים שלי, היו המון סיפורים כאלה, כלומר על הרצף.
מה שקרה יום אחד בהיר, זה שזה עלה למודעות. אפילו לא למודעות, אלא...
קרה. כן, השעון נגמר, אז okay. אנחנו צריכים לעבור למוזיקה, ואנחנו נשמע את בטהובן, קונצ'רטו לפסנתר, מספר 3, החלק השלישי, המדליק והמדהים. בואו נשמע. גידי רובינשטיין, פרופסור גידי רובינשטיין, שכתבת את הספר בין בושה לגאווה, אתה דיברת על כך שהמחקר מראה שמרבית הלהטבים, או ההומואים, בוא נגיד ככה פשוט, הם באמת מגלים התנהגויות שלא מאפיינת את המגדר. כלומר, מרבית ההומואים הם נשיים, מרבית הלסביות גבריות. אז ככה, קודם כל אני רוצה לומר לך, לפני שאתה תגיד את דבריך כמומחה, שאני פגשתי, יש לי בעיה עם הממוצע, עם אותו פרופסור שטבע בנהר, שעמקו הממוצע הוא 0.5 מטר. זאת בעיית הממוצע. למה? כי אני דווקא הכרתי בעבודה שלי, ומחוץ לעבודה שלי, גם בתרבות, הומואים שהם היו, קודם כל, גברים הומואים שהיו סמל מין גברי, ונשים לסביות שהיו כל כך נשיות וביתיות, והדמות של האישה הלסבית הגברית, היא בעיניי יותר קריקטורה תרבותית, והנה אתה בא ואומר שבאמת הממוצע הוא סטייה, מהסטריאוטיפ המגדרי.
זה בהחלט נכון. את יודעת, מזכירה לי, אני לימדתי הרבה שנים שיטות מחקר וסטטיסטיקה, והבאתי ממצאים של מחקרים, ותמיד הייתה אחת שהצביעה ואמרה, אבל דודה שלי היא לא כזאת, זה לא נכון, דודה שלי זה, ואני מכירה עוד אחת. אז המחקרים האלה, אגב, זה לא טענות קיצוניות. זה אומר שהשכיחות שבמדגמים מייצגים גדולים ומתרבויות שונות, מחברות שונות, מדינות שונות, שנעשה אונליין, מחקר דרך ה-BBC, הגיעו שם מספר עצום של נבדקים, אז זה לא, המילה היא לא ממוצע, המילה היא שכיחות.
Okay.
שכיחות העוסקים במקצועות שבהם רוב העוסקות בו הן נשים, הוא הגבוה ביותר בקרב הומואים, אחריהם ביסקסואלים, ואחרונים גברים הטרוסקסואלים.
אתה אומר בספר שלך אתה המון מתמקד בפסיכותרפיה חיובית, והנה כאן אתה אומר שאם הורים לילדים נשיים בדרך כלל נטו לרצות לשלוח אותם לג'ודו, לשלוח אותם לקראטה, שיפתחו נטיות גבריות, שילכו ולשחק כדורגל, אתה אומר כפסיכותרפיסט, רגע, בואו הנה, מה אתה אומר?
מה שאני אומר זה שזה לא ניתן לשינוי בפקודה, מה שאני מכיר מזה זה שהם בדרך כלל ריירו או התגרו מאותם גברים מאוד גבריים שהטרוסקסואלים שעוסקים בג'ודו וכדומה. מה שאני אומר, זה מה יש. הילד הוא מפותח בציור, בעיצוב, עכשיו עיצוב שנכנס למחשב, זה כבר לא כל כך תואם את הסטריאוטיפ הנשי. אני אומר שזה מה שיש, אי אפשר לשנות את זה, וצריך להעצים את זה, לתת לזה לגיטימציה, הן בקרב הורים, והן, אם זה לא נעשה, לתקן את זה בטיפול. לא עורכי דין, ויש כאלה שבחדר הטיפולים, הם מסכנים, עורכי דין ורופאים שהלכו ללמוד את זה כי, או אנשי מחשב שהלכו ללמוד את זה כי ההורים שלחו, כי זה מכובד וגם מקצוע גברי יותר. צריך ללכת עם הכישרונות הטבעיים של הילד, ועם הכישרונות הטבעיים של הילד והמטופל בבגרותו, זה מה שיש, ואת זה צריך לחזק, ואז בסך הכל, הנה הממוצע של הדימוי העצמי שלו בתחומים שונים עולה, כשעושים דבר שאת טובה בו ומצליחה בו, אז האדם שלם יותר עם עצמו, וגם מקבל יותר את הזולת.
אני כמובן מצטרפת אליך, כמי שהייתה אפילו אני רואה את עצמי במובן מסוים כקורבן של נקבה שלא עלמתי את הסטריאוטיפ. אמרו לי שאם אני לא בלבוסטה, עקרת בית, אני לא אמצא בן זוג. החברות שלי תמיד אמרו לי, למה את לא יותר נשית? גם הגברים. למה את לא יותר מתאפרת? למה את לא יותר... כלומר, הציפייה הייתה, תדגישי את הצדדים הנשיים שלך, כשאני לא הייתי כזאת. לא כזאת. עד היום, לא מסתכלת בראי לפני שאני יוצאת מהבית. כלומר, זה כאילו לא תקין, וזה לא מתאים לזה שאת נולדת אישה. כלומר, אוקיי. עכשיו יש לי, כלומר, אחרי שאני כיתרתי, על האופן שבו אני גדלתי, בסביבה באמת מאוד שמרנית, אני רוצה לשאול אותך, מה אומרים המחקרים שאתה עסקת בהם או קראת אותם? איזה להטב, הומו, לסבית, יהיו יותר בריאים נפשית. אלה שיוצאים מן הארון, אומרים, זאת אני, אלה יהיו חיי, וכמובן בהתאם, אחפש את בני זוגי, או אלה שנשארים בארון, נשארים לשחק את המשחק של הסטרייט.
אוקיי, את מציגה את זה בצורה מאוד או-או. עכשיו, קודם כל, אני רוצה להבדיל בין הרמה הפוליטית, אידיאולוגית, whatever, ובאמת אנחנו יודעים כאן לשינויים מדהימים, דווקא בישראל, מבחינת חקיקה, זכויות, עוד לא הגענו לאימוץ ילדים וכו', אבל הגענו להישגים מרשימים. ולכאורה, כאילו, אני מתאר לעצמי עד שקראת את זה, מה זה כל הספר הזה? הרי כל מנחה שני בטלוויזיה הוא הומו מוצהר, ויש דמויות ציבור, שר התקשורת, למשל, הוא הומו, יש הומואים מגויסים על ידי המפלגות, כי הבינו שזה כוח אלקטורלי, אז המסר הכי חשוב... שר התקשורת? שכחתי את שמו, אבל...
וואו, טוב, אבל לפחות שר לביטחון...
הוא מוצהר, הוא מוצהר.
אין דבר, נתנחם בשר לביטחון פנים, אמיר אוחנה.
לא, אז זה דווקא דוגמה פחות טובה, כי הוא, שר התקשורת ששכחתי את שמו, זה קצוב אצלו ברזומה, בקורות חייו בכנסת, הוא חי עם בן זוג, ומגדלים ילדים שהגיעו דרך פונדקאות, זוג תאומים, זה חלק מהתדמית הציבורית שלו.
התקדמות, אוקיי.
אבל בין זה לבין מה שקורה בפריפריה ובחדר הטיפולים, יש פער עצום. את דיברת על מייצג, לא מייצג, ממוצע. אנחנו רואים טלוויזיה ורואים שכבה מאוד מאוד דקה, קצה הקרחון שבכלל לא מייצג. עדיין, תראי, אם אני הייתי מקבל שקל על כל פנייה, ואני הוזמנתי כעד מומחה לוועדה לטיפולי המרה, ולוועדה שדנה בטיפולי המרה, ומתנוסס אצלי באתר, וגם בפורום שאני מנהל 25 שנה, באתר דוקטור, זה שרינק פרנדלי, נגד טיפולי המרה. ורוב הפניות שאני מקבל זה של אימהות.
נכון.
שהילד, שזה הגדרה בפני עצמה, דבר ראשון אני אומר שאני לא מטפל בילדים, כי אני באמת לא מטפל בילדים ולא בבני נוער, אלא בבוגרים. הילד יצא מהארון, כמובן אחרי מאבק קשה מאוד עם עצמו, והציפייה ממני היא בכל זאת לשנות אותו, למרות שכל מה שכתוב, כל אחד בוחר להבין ולקרוא איך שהוא רוצה. עכשיו, הילד, תתפלי, יכול להיות גם רופא בן 40, אז אמרתי, יש לו בעיה, שיבוא. לא, הוא לא יבוא, הוא רופא, אתה יודע, זה ציבורי, הוא מתבייש הוא לפנות לטיפול. אז תבואי את, אולי נעזור לך לקבל את זה. לא, זה, לא, לא ראיתי את הדמויות האלה אף פעם.
כלומר, האמא שרוצה שאתה תקבל לטיפול את הילד בן ה-40, שהוא רופא, והיא מצפה עדיין... שאתה תעזור לו להיות בעניין של נשים.
להיות בעניין של נשים, והטענה של אבות, אגב, שפונים, זה במיוחד כשזה בגילאים יותר צעירים, הוא לא ניסה אף פעם, ואני מנסה לשאול אותו, ואתה ניסית לשכב עם גבר, אולי אתה הומוסקסואל, אז... ההומופוביה היא מאוד חיה ובועטת, וצריך להבדיל, הבדל היטב, בין הדימוי הציבורי, הפומבי, השכבה המאוד דקה, מכובדת ומכבדת, של אותם מנחי טלוויזיה, פוליטיקאים.
ונטפליקס. שמתי לב שבנטפליקס, כאילו חובה, תמיד בכל סדרה, צריך להיות איזה זוג הומו. זה כבר הפך כאילו להיות חלק מהתקינות הפוליטית.
נכון, אבל... ויש לנו אפילו פרסומת למשחת שיניים, ששני שני, שני אבות נותנים לילדה שלהם משחת שיניים כזאת ולא כזאת, אבל זה בטלוויזיה, וזה בפוליטיקה, יש הבדל עצום בין רמת הכלל, והאידיאולוגיה והפוליטיקה שהן מאוד חשובות, לבין מה שקורה בדלת אמות, בפריפריה, אם כי יש הגירה גדולה לתל אביב, של הומואים, אני לא יודע לגבי לסביות, לבין מה שקורה גם בדלת אמות של חדר הטיפולים, מה ש... קורה זה לא רק שהם פוסט-טראומטי, הרי הם לא כל כך ליברליים מעכשיו. הם כולנו גדלנו לתוך חברה הטרוסקסואלית. והחבר'ה האלה ספגו, כאמור, ביטויי הומופוביה קיצוניים.
מילדות,
שזאת סיבה... מספיק חזקה למה הם סובלים עד היום משיעור יותר גבוה של הפרעות נפשיות. במיוחד אני מדגיש את גיל ההתבגרות, שזה פי ארבעה מתאבדים יותר מאשר
וואו,
בני נוער רטרו-סקסואלים. אלא הם גם מפנימים את העמדות האלה, כדי להיות כמו האטרוסקסואלים, הביטוי, הסלנג אגב, הוא straight acting, מתנהג כמו straight, והם מחפשים, תתפלאי על הניסוחים באפליקציות עיקריות, straight מחפש straight, או גברי, לא נראה בקטע, כלומר, הם יפנימו קשות, את הסטריאוטיפים, את ההומופוביה של האטרוסקסואלים, והם עצמם גם משליחים אותה על הומואים אחרים, כלומר לועגים לנשיותם.
שזאת ההומופוביה הקלאסית.
לא, ההומופוביה הקלאסית היא של האטרוסקסואלים כלפי הומואים.
אבל גם הומואים לטנטים.
אז זהו.
שמשליחים. כאילו, אני לא, אני גבר, אני גבר, אני גבר, לכן אני שונא הומואים, אני שונא הומואים, למרות שבתוכו, בתוכו, זאת ההומופוביה, הפחד פן אני כזה, ולכן אני אסנה ואציק והרוס את מי שאני פוגש בדרכי, שהוא מעורר לי.
ולכן אני בחרתי במושג הכאילו יותר מיושן, הומופוביה, ולא עמדות
הבנתי אנטי... אותך. עכשיו אני מבינה, אתה בעצם אומר, וזה נורא חשוב לי...
הם מפחדים.
הם מפחדים. זה נראה לי נורא חשוב להדגיש שהספר שלך בא בעצם, כאילו בעיניי המסר הוא כל כך חשוב, זה להפחית סבל כל כך הרבה אנשים באוכלוסייה, סובלים וגורמים סבל לאחרים. בגלל תופעות ההומופוביה, שהיא כאילו מוסוות בתקשורת, בסרטים.
אני לא הייתי אומר שמוסוות, היא העמדות הפרו-אנטי-הומואיות מקבלות הבלטת יתר, ולכן... אנחנו מקבלים, ואני לא מאשים בכך, זה מסע יחסי ציבור מצוין להומואים, אבל סטטיסטית אנחנו מקבלים תמונה לגמרי מעוותת.
גאים, כאילו גאים.
כן.
כאילו מה אתם גאים כל כך? אין לך סיבה לגאווה.
לא, תראי, יש סיבה לגאווה כשלוקחים את בחשבון את הביטויים האיומים נגד הומואים לאורך ההיסטוריה. ועל כך יש מצעדי גאווה וכדומה. אבל שמבחינה פוליטית זה ללא ספק חשוב. אבל צריך אבל מבחינת מה שקורה, ההיקש הזה, מאותה שכבה דקה למי שגרים לא בתוך הבועה התל אביבית של התקשורת וזה, או מי שפונים לטיפול, או מי שפונים לטיפול וההומופוביה שלהם העצמית מאוד בולטת, מביעים סלידה עזה מאלה שמשתתפים מצעדי גאווה, מהמוחצנים, מהנשיים. כאן זה אומר דרשני. כלומר, למה אתה מפחד כל כך אם אתה לא בעצמך כזה?
תראה, היו עוד נושאים מאוד מעניינים בספר שלך, כמו שאלות על האם זוג יכולה להיות מונוגמיה בין זוג הומואים, ואני התכוונתי לשאול אותך על זה, והתשובה שלך בספר מאוד מעניינת. כלומר, אני ציינתי לעצמי המון המון דברים מעניינים, אבל נדמה לי שהעיסוק בהומופוביה, בסבל, כלומר, נדמה לי שהדבר החשוב מאוד בספרך, שהוא רצוף ממצאים מחקריים, ואתה מדבר על תיאוריות טיפוליות, נדמה לי שהדבר החשוב בספר הוא, שאתה מדגיש את הסבל של אנשים, שגדלים לשנוא את עצמם, ולא מסוגלים לקבל את עצמם. ופסיכותרפיה חיובית, זה הנושא של הספר, היא אותה פסיכותרפיה שאמורה לעזור לאנשים לקבל את הנטייה המגדרית שלהם, את ההתנהגויות שהולמות את המגדר או לא הולמות את המגדר. כלומר, שאנשים יוכלו לחיות עם פחות סבל, עם פחות סלידה עצמית, יותר לקבל את מה שהם רוצים.
ופחות מה יגידו ויותר כן. מה, מי אני.
אז תודה, פרופסור גידי רובינשטיין, ספר באמת ראוי מאוד, תודה רבה לך, תודה מיוחדת למלי, תודה למעיין, תודה ליעל, ותודה לכל המאזינים, נושא חשוב, תעבירו הלאה. להשתמע שבוע הבא, ביי.